שלום, כולם ערב טוב. אנחנו סוף סוף עוברים לחזיין עמוד ב' לסיפור של רבן גמליאל עם רבי יהושע סביב תפילת ערבית רשות. סיפור ארוך, הוא כולל כמה מערכות. אחד מהתכונות והמאפיינים של סיפורים בגמרא זה שיש בהם עלילה, והעלילה נעשית על ידי מעבר מיחידה ליחידה, שאי אפשר להבין את היחידה האחרונה אם לא מבינים את מה שהתרחש ביחידה הקודמת, שהיא מוליכה ליחידה הבאה. מה שאומר זה שאם אנחנו מגלים יחידה שאפשר בלעדיה, אז היא לא חלק אינטגרלי מהסיפור. הוא יכול להיות סיפור עם מובלעות, סיפור עם כל מיני מאמרים מוסגרים. גם סיפורים מטבעם הם לא אומרים דברים חד משמעיים, הם הרבה מאוד פעמים מציפים דילמה. ונתחיל לקרוא. תנו רבנן מעשה ותלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. שימו לב שהמספר לא מגלה לנו את זהותו של התלמיד, ומי שמכיר את הגמרא בהמשך, הגמרא לא תתאפק ותגיד מי זה, אבל כרגע אנחנו לא יודעים מי זה. תלמיד אחד שהציג גפור, כן? שבא לפני רבי יהושע, אמר לו, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לי, רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לי, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לי, חובה. שכבר כאן בהתנהגות של התלמיד האנונימי הזה, יש התנהגות שהיא בעייתית, שהוא עושה שוק של דעות. הגמרא אומרת שאסור לעשות את זה, גמרא במחורות אומרת, שאם אדם שואל חכם הוראה, אז ההוראה הזאת מחייבת אותו, הוא לא יכול ללכת לחכם אחר ולבקש ממנו הוראה אחרת. זה כמעט הפוך מרפואה. ברפואה אנחנו מאמינים בסקת נפינים. תשאל כמה רופאים, אולי הראשון טועה והשני צודק. בהלכה זה לא ככה. בהלכה אין סקת נפינים. אם שאלת, זה מחייב אותך, זה גם ברור ההבדל. כי מהו ההבדל? ברפואה לא על פי הרופא יקום דבר, זה מציאות ביולוגית. הרופא אמור לעשות דיאגנוזה, לתת לך טיפול, אבל אולי רופא אחר, הוא יותר טוב. והלכה זה לא משהו טבעי. הלכה באמת היא דבר השם, היא חוק, ולכן אם החכם אמר לך, ככה זה. מה זה? יכול להיות. בכל מקרה, התלמיד הזה הולך לכמה חכמים, אני אגיד לכם שני דברים. ראשית, אני זה ראיתי אצל אבא, זיכרונו לברכה. הוא היה מוכן להשמיע דעה אם מישהו היה לא מבקש פסק, אלא רק לדבר איתו, כן? מצד שני, הוא לא אהב את זה. כלומר, את הסבא. ובית, לפעמים, אם הוא לא רצה לתת פסק מסוים, אבל הוא הבין שזה מה שהשואל מחפש או זקוק, לא משנה ההגדרה, אז הוא היה אומר לו, אני לא פוסק לך, תלך לשאול מישהו אחר. אבל רגע, פה יש תלמיד, אפשר להגיד שהוא פשוט לומד תורה. כן, אבל הוא גם קצת מסכסך, כן, כי מה הוא עושה, התלמיד הזה? אמר לו, ולא רבי יהושע, אמר לי רשות. אז מה? אמר לו, אמתן עד שיכנסו בעלי תריסים לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל, זה ממש מבוים, השואל עומד, ומה הוא שואל? ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, רבן גמליאל, חובה? אמר להם, רבן גמליאל, החכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר לי רבי יהושע, לאו. אמר לי, ולא משמך אמרו לי רשות. אמר לי, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, כלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. ועכשיו שאני חי והוא חי, האח יכול החי להכחיש את החי. והיה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד. ועמד. בואו נדבר כמה דברים, נעשה לחשוב על המערכה הזאת שמתרחשת פה. רבן גמליאל בא לבית המדרש למחורת, ומביימים שישאלו אותו את השאלה, והוא עונה את התשובה, והוא שואל אם יש פה מישהו שחולק, והוא תוקף את רבי יהושע. ושואל אותו, הלא משמך אמרו לי שכן אמרת את זה. שכאן מעלה עולה השאלה, למה רבי יהושע לא אמר את דעתו, למה הוא לא אמר תפילת ערבית רשות, למה הוא הכחיש את זה באותו מעמד? וגם אומר את השאלה, מה בדיוק טיב התשובה שלו? מה בדיוק מתרחש שם? מה דעתכם? למה רבי יהושע לא אומר את...
כבוד לרבן גמליאל.
מתוך כבוד לרבן גמליאל. יש לך כבוד לסיפור... מי פה אמר? פחד מרים אומרת. אתה לא מסכים. בוא נשמע, כן. לא יכול להיות? אוקיי.
הוא היה איש מפחיד.
לא, יש
אוקיי. בינינו, מי יותר מפחיד? הקדוש ברוך הוא או רבן גמליאל? תגיע לדף הבא, תגלה שכשרבן יוחנן בן זכאי אומר לתלמידיו, הלוואי שיהיה מורה בשר ודם, מורה שמיים כמו מורה בשר ודם, אומרים לו עד כאן, אומר להם הלוואי, כן?
אתה שומע מה כל באוזן שלך
ואתה מזכור בשמיים, אז לא יכול להיות פחד. אז מה קרה פה? למה הוא לא אמר? כן, אני חושב תפילת ערבית רשות, מה קרה פה? תחזור על זה, כן. יש לנו פה שני כיוונים. קודם כל, רק הטענה שלך שקודם אנחנו יודעים שזה רשות, זה כמה מוראי שמאוחר יותר, לפחות מבחינת האופן שהגמרא מציגה באופן כרונולוגי, זה לא אומר כלום, כן? אבל בסדר, כן. יש לנו פה שני כיוונים שעולים מתוך הקהל, עוד כיוון, כן. אוקיי, אז יש לנו פה, באמת זה מאוד קרוב למה שדוקטור רגל אמר. לא לגמרי. אז בואו נראה פה שלושה כיוונים, בסדר? בואו נתחיל עם מרים, בסדר? כיוון הפחד. יש פה אווירה שצריך לשאול למה היא נוצרה, או מה טיבה וגם מה המחיר שמשלמים עליה, שזה בעצם מה שהסיפור בין היתר הולך לטפל. והיא שבאמת רבי יהושע מפחד לומר את... את דעתו, תראו מה הוא עשה לו. הוא מעמיד אותו על הרגליים. מה זה לעמוד על הרגליים כשכולם יושבים ולומדים? מתי פעם אחרונה עמדתם בפינה, בגן, בכיתה א', באיזה... אבל הוא מעמיד, כאילו, יש פה באמת מנהיג תקיף. מה שעזרא קצת רמז זה לנסות להבין למה הוא כזה תקיף, או מה קרה שהוא יוצר אווירה כזאת. בעצם השאלה שעזרא ניסה פה במידה מסוימת לתת עליה תשובה. כן? אבל אכן, לפחות מה שמרים אומרת, הוא כרגע עוד לפני ששואלים למה נוצרה אווירה כזאת אצלו בבית, פה בית המדרש, מרים אומרת, זה לדעת מה שקרה, נכון, רבי יהושע חושב שתפילת ערבית רשות, הוא מפחד לומר את זה כי יש פה בית מדרש שהוא לא סובלני לדעות אחרות, אין לו סבלנות או סובלנות כלפי דעות אחרות, הוא מעוניין להשליט דעה אחת, אחידה, הוא בעצם, אני אומר את זה בצורה פשוטה, הוא רוצה שהתשובות יהיו ברורות מראש. עכשיו, זה יכול להיות בגלל אופי, זה יכול להיות בגלל מה שעזרא פה רמז, שהנושא הזה ספציפית הוא נושא שמאוד מאוד חשוב לרבן גמליאל, שלא יהיו דעות אחרות. שמה שעזרא רמז, אם מישהו קצת עיין בדברים של פליישר, פליישר באותו מאמר שלא שלחתי לכם את כולו, הוא טוען טענה שכבר הזכרתי פה פעם בשמו, טוען שתפילות הקבע מתמסדות ביבנה אחרי חורבן בית שני, ובעצם המאבק על תפילת ערבית רשות הוא בכלל לא מאבק על תפילת ערבית. לדעתו זה מאבק על כל התפילות בכלל. כלומר, באיזשהו מקום, אתה אמרת את זה בשבוע שעבר, עוד לא הספקנו. בעצם הטענה הבסיסית של פליישר היא שתפילת ערבית, שהיא רשות, זה לא שום חידוש. החידוש הוא שמנחה ושחרית הם חובה. במילים אחרות, לפי התפיסה של פליישר, תפילת ערבית רשות, זה שריד ברוך לדעה פשוטה, כן? הפוך עם מה שאמרת היום, כן? וחלק מהמאבק שלו למען שחרית ומנחה זה גם ערבית, והיות והדבר הזה הוא בציפור נפשו, היות וכאן על הפרק עומדת, צריך לקרוא את כל המאמר של פליישר להבין איך הוא ראה את הדברים. כל השאלה, האם תהיה עבודת השם אחרי חורבן הבית, האם מוסד התפילה יצליח להתמסד ולהפוך למוסד כלל לאומי שבכל מקום ומקום יהודים מתפללים, אז בגלל זה בנושא הספציפי הזה רבן גמליאל משליט טרור. הוא בכוח הזרוע הולך להשליט את הדעה שלו כדי לתת תוקף לתפילות, כן? זה הכיוון שהוא מעלה. צריך כמה שאלות לשאול על הדברים האלה. קודם כל רואים בהמשך הסיפור, מי שראה אותו, שרבן גמליאל לא עושה את זה רק על תפילת ערבית. כלומר, מי שראה את הסיפורים שם עם הנוספים שהגמרא מביאה מהסד רבי צדוק, זה לא רק סביב התפילות. שנית, אם אין מחלוקות על תפילה, מספיק ללכת לדף הבא, בכפחי תעמוד ב', נגלה שביבנה יש הרבה דעות, כלומר, על נוסח התפילה, על מטבע התפילה, מה קרה בתפילת ערבית רשות שדווקא פה? מה שכן, הרבה היסטוריונים שכתבו על הסיפור הזה, שימו לב רק לכלי שנעשה פה כרגע, נסים להסביר את הסיפור על פי מידע שהוא מחוצה לו. דיינו, בואו נבין את האווירה ואת התקופה, ונבין שאחרי חורבן הבית יש איזה צורך לחכמי יבנה לייסד מרכז רוחני שיתקבל על עם ישראל כתחליף למקדש. זה לא מובן מאליו שאפשר בכלל לייסד מקום כזה. זה לא מובן, תראו את המאבקים על היכל שלמה בשנות ה-50. זה לא מובן מאליו שזה יצליח, זה לא מובן מאליו שזה יבנה. אז ביבנה צריך להתנהג באיזו מדיניות שהיא תלוית הזמן והמקום הספציפי לפי האתגרים של אותו דור. למשל, דוגמה לדבר כזה, כל מי שלומד על מחלוקות בית שמאי בית הלל רואה שהם התקיימו אחד בצד השני, אבל מי שמסתכל מה קורה ביבנה לכל מי שחושדים בו שהוא מבית שמאי, הם כמו הסיפור רבי טרפון בפרק ראשון, הם בית שמאי הופכים לא לגיטימיים. כלומר, יש איזו אווירה שצריך לייסד מקום. אולי אם כך זה לא רק על תפילת ערבית, זה סיפור יותר רחב, אבל מה שלא יהיה הרקע, הסיפור עצמו לא מספר את הרקע. הסיפור עצמו הולך לתאר מה קורה בתוך בית מדרש שזאת האווירה שיש בו. ואני יכול גם לומר לכל אחד בבית שלו, אם קורא לכם עם הילדים שילדים מסתירים התנהגות שיש להם, או הם מפחדים להגיד להורים מי הם באמת, כדאי לשאול למה הוא לא מסוגל להגיד את האמת. נגיד ילד לא רוצה להתפלל, יש לו איזה מרד במשהו, אבל במקום להגיד, אז הוא משקר לך, הוא אומר לך, כן, הלכתי למיון האחר, הלכתי לוותיקי, הלכתי, כאילו, כדאי לשאול, מה האווירה שנוצרה בבית, שהוא לא יכול להגיד חמי, הוא כמו שהוא בעצם צריך להחביא את עצמו. עכשיו, זה יכול להיות בבית המדרש, זה גם יכול להיות בבית. בכל מקרה, בסיפור הזה, לפי הקו שמרים הולכת בו, אכן, רבן גמליאל משליט, תהיה הסיבה אשר תהיה, זה אווירת טרור. שהוא לא מוכן לקבל את זה שבנושא הזה או בנושאים אחרים, כן? שיש דעות אחרות, או כי הוא בא לבסס את המעמד שלו, או כי הנושא הזה נורא חשוב, לא? ורבי יהושע, שאומנם באמת חושב אחרת ממנו, והפרדוקס הוא שקנה ההלכה, אמרת את זה קודם, כי רבי יהושע, לכולם יודעים, כן? שרבן גמליאל, אפילו נוצרה אווירה שהוא לא מוכן, מה לעשות? לומר את זה, הוא מפחד לומר את זה, כי הוא כבר ידע מה הולך לקחות לו, כי אם כל מי שקורא את הסיפור יודע, זה לא פעם ראשונה שההתנגשות הזאת קיימת. זה קו אחד שמרים אמרה, אתה לא מוכן לקבל את זה, כי איך יכול להיות שחכמים מתנהגים ככה, כן? לא יעלה לדעת, כן? אני דווקא חושב שזה כן עולה לדעת, אני חייב להגיד, להטיס גם עולה לדעת בכל בית, שדבר כזה יכול לקרות, בפירוש. כאילו, אם אתה לא מוכן לקבל שתי תשובות לשאלה, השאלה שלך היא לא שאלה, זה שאלה רטורית. זה ממש ככה, ואני אומר גם בבית, כדאי לא ליצור אווירה כזאת. כי יש לזה מחירים, יש לזה מחירים כבדים. אבל בכל מקרה, זה קו, אתה הלכת בקו אחר, שכבר קדמו אותך, שתדע, והוא להניח שעל רקע מה שלמדנו בשבועיים האחרונים, עד כמה באמת תפילת ערבית רשות חובה, אולי הם לא לגמרי מדברים, לדעתי זה לא פשט הסיפור, אבל אני מבין מה מוליד את הקו הזה, גם המושגים העמומים של תפילת ערבית רשות חובה. בעצם ראינו שכמעט כולם מנסים להפוך את רשות לסוג של חובה, כן? וגם, אולי, וזאת שאלה שצריך לשאול, שומעים מול סיפורי חכמים, אולי חוסר היכולת לקבל, כמו שאתה לא מוכן לקבל, שאכן יש חכמים שמתנהגים ככה, כי מי מתנהג ככה? זה לא יכול להיות, כן? ופה נכנסים כבר לוויכוחים גדולים, אבל מי שפיתח כיוון כזה זה רבנו חננאל, שלחתי לכם את זה בדף, אין רבנו חננאל לפרויקט פשוט, אז לברכות, אז שלחתי אותו מהרעבן, בסדר, אבל זה רבנו חננאל. שהוא מפתח כיוון שכזה, הוא בפירושו לסוגיה הוא אומר ככה: נקטינה מרבותינו שמה שאמר רבי יהושע הרשות במקום שלא נהגו להתפלל כלל, דיינו כשרבי יהושע נשאל לידי התלמיד האם תפילת ערבית רשות או חובה, אז הוא הבין שעל מה שואלים אותו, על מקום שבו לא מתפללים בכלל. הרי הרבי נחנה הולך פה עם הקו שנקרא קיבלו עליהם, ואותו תלמיד הוא שלא דקדק, התלמיד הזה חשב שכל המקומות שווים, והוא לא הבין שיש מקומות שבהם תפילת ערבית רשות ויש מקומות שבהם תפילת ערבית היא חובה. הוא ממשיך, וכששאל רבן גמליאל כלום יש אדם חולק בדבר זה, השיבו רבי יהושע עליו, ולא בגלל שהוא לא רצה להגיד את דעתו, מפני שהיה אומר בדעתו שגם רבן גמליאל מודה שהיא רשות. כלומר, הוא אומר, למה עד עכשיו רבי יהושע אמר שתפילת ערבית רשות? כי הוא חשב שזו גם דעתו של רבן גמליאל. אני קורא את המילים, מפני שהיה אומר בדעתו שגם רבן גמליאל מודה שהיא רשות. וכיוון ששמע שהורה לחובה, חזר בו. לנו, איך הוא מסביר את ההתנהגות שלו, שהוא לא אומר את דעתו? לא שהוא מפחד, ולא אלא הוא פשוט חזר בו. כשמי שהלך בכיוון דומה, זה רשי בבחורות. גם אותו שמתי בדף. עוד רשי בבחורות?
כן.
מה אומר רשי? אם עלי אני חי והוא מת, הייתי יכול להכחיש ולומר לא אמרתי, האח יכול החי להכחיש את החי, ודאי כך אמרתי, וחוזרני בי. והאמת היא שהדבר הזה כבר מופיע פה בפירוש רבנו חננאל, הרעיון הזה שהוא חוזר בו. יפה, זה השאלה של תוספות שם, מה שואלים תוספות שם? קרא לנו. כלומר, סבור הייתי, ומה הם אומרים? בקונטרס פרק ודאי כך אמרתי וחזרתי בי, ואי אפשר כאן, פרק תפילת השחר, פסק שם הלכה כמותו. לא רק למה הוא מקבל עונש, אלא פוסקים כמוהו, כן? אבל זה ברור שיש פה גם ניסיון להקות העוקד של הסיפור, זה ברור. כלומר, הפרשנות הזאת, שהוא לא בעצם לא יודע מה רבן גמליאל חושב, הוא חוזר בו, הוא סיפור אחר מהסיפור שלך, נכון? אז אומרת, הוא יודע בדיוק מה הוא חושב, הוא פשוט מת מפחד, רבן גמליאל, והתלמיד הזה בעצם הוא סכסכן, כן? לפי רבי חנניה, התלמיד הזה הוא פשוט לא מבין יותר מדי, כן? עכשיו הוא ממשיך ואומר, הוא מסתמך פה על סיפור קודם, ושמח בזה שאמרו, אם באים אנו לדון אחר רבן גמליאל, צריכים אנו לדון אחר כל בית דין שעמד ממות משה. דיינו כאן הוא אומר שרבי יהושע, עכשיו תראו את ההבדל בין איך מספרים את היחידה הזאת. מרים לשיטתה, מה היא אמרה? הוא כבר טעם פעם אחת את נחת זרועו בסיפור של עיבור החודש. ומה היה הסיפור שם? שבאו העדים ואמרו שהם ראו את הלבנה מתחדשת בליל למד, ולמחרת בלילה לא רואים אותה. עכשיו, אמר רבי דוסה בדרכינס, אם היה מולד, חייב להיות שלמחרת בערב גם תהיה לבנה, איך זה יכול להיות? זה מדי שקר. רבן גמליאל קיבל אותם, ואז כל הסיפור שהוא הכריח אותו לבוא במקלו וכו', זה בעצם הוא הכריח אותו לעשות מלאכה בפרסיה, הוא הכריח אותו לעשות משהו שלא בגלל חומרת המלאכה, אלא שהיא בפומבית, הוא כאילו מכריח אותו להודות לפני כולם שזה יום חול. אז אפשר להגיד מרים, ולכן הוא אומר די, כאילו, אז אני לא אגיד את דעתי, זה הכי קל, כן? כמו אותו ילד בבית שלא אומר לאבא, כי אוקיי, אבא מעניש, אבא זהו, אין לו סבלנות בשבילי, והוא טוען אחרת. מה שלימד אותו שם רבי עקיבא, שמה אתה צריך לעשות? בסופו של דבר לקבל את סמכותו של רבן גמליאל, אז הוא חוזר בו ברגע שהוא מגלה שרבן גמליאל ככה חושב, אבל הוא לא מפסיק בזה, הוא ממשיך ואומר, ולא עוד אלא שרבי יהושע לא הורה רשות, אלא במקום שלא נהגו להתפלל תפילת ערבית כלל. ולפיכך אמר רבי יהושע שלא אמר שהוא רשות, וחס ושלום שכפר, כי בדעתו אמר שלא אמרתי לו שהיא רשות לגמרי אפילו במקום שנהגו, כי דכולי עלמא במקום שנהגו נעשית עליהם חובה, והתלמיד הוא שלא דקדק עליהם חובה. ויש פה סיפור, אני חושב שאתה רמזת לזה בשבוע שעבר, לא היום, וגם היום רמזת לזה, כן, אוקיי. זה, אבל זה כיוון אחר. עזרא, מה אתה אמרת היום? כיוון שלישי
זה לא הזמן עכשיו להיכנס
לימוד. אומרים אחרות, זה די דומה לה, בעצם מה שאתה אמרת זה ההסבר השני של הרך, ואתה אומר את ההסבר הראשון. אתה אומר, בדיוק כמו שרבי עקיבא אמר לו, צריכים לקבל את הסמכות של נשיא הסנהדרין. לא, גם פה צריך לקבל. אישית, אני אוהב את ההסבר של מרים, ולא רק בגלל שיש לו מה ללמד אותנו לקח. כי באמת השאלה הזאת, איזה אווירה אתה יוצר בבית, היא שאלה שהיא לא רק בסנהדרין או בבית הדין או בבית המדרש. זאת שאלה בכל מסגרת חברתית וכמו גם בבית. גם במקום העבודה, אם בוס יוצר אווירה שעובדים לא יכולים להגיד את דעתם, במקום העבודה זה בבעיה. וזה אחד מהלקחים של חיל המודיעין ממלחמת יום כיפור. שכל תרש יכול להגיד את דעתו וצריך לייצר אווירה כזאת, כן? אבל כן.
אני חושב
אני רק אגיד, אני בישותך רוצה לברוח קצת מההיסטוריה, בסדר? כלומר, אני לא יכול להיכנס פה באמת לבירור מדויק על האמינות ההיסטורית של הסיפור, על מי בדיוק היה הנשיא, מי החליף אותו, זה, אני יכול להגיד, זה מסובך. לכן אני מעדיף לקרוא את זה כסיפור שמדבר על דילמת אנושיות, כלומר, שהדילמה אני, הראשונה שעולה כאן היא, גם אם מפרשים כמוך או כמו ערך, לדעתי פירוש ערך הוא לא הקריאה הפשוטה בסיפור, אבל גם מי שרוצה לקרוא ככה, לפחות היה צריך לעצור לרגע במה לשאול את עצמו, האם יש אווירה שאפשר להגיד דעות אחרות? זה בעצם מה שהוא חייב לשאול את עצמו. מרים אומרת, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הנושא של הסיפור, של היחידה הראשונה. מה? אתה לא מכיר מקומות כאלה? לא שמעת על מפלגה שרב אחד אומר לכל כולם להצביע? לא שמעת? יש
פער רציני בין הרב לכל היתר.
לא שמעת את התורת דברים
כן, בבקשה.
אני עדיין הולך כמו שאמרתי בהתחלה, שזה לא עניין של פחד, זה עניין גם של כבוד וכבוד המקום, שהרב יושב לא רוצה שיהיה ויכוח סוער ככה, ביזיון המקום.
אז יש לי שאלה אליך, אז למה רבן גמליאל לא הסתפק בזה שרבי יהושע אמר אין אף אחד שחולק עליך, ובוא נמשיך הלאה. הרי יש פה שאלה, שאלנו רק שאלה אחת, אבל גם חמי תכנס לשאלה שנייה. שאלה הראשונה הייתה, למה רבי יהושע לא אמר שהוא חושב שאתה תרבית רשות? הרי רבן גמליאל יודע את זה, כן? אבל גם צריך לשאול שאלה הפוכה. רבן גמליאל רוצה שתהיה מוסכמה בחדר? הייתה מוסכמה בחדר? רבי יהושע אמר אף אחד לא חולק? למה הוא לא אמר יופי? בוא נתק... למה הוא היה צריך מה לעשות? למה הוא בחר מה לעשות? לפי המספר, מה הוא בחר לעשות? להעמיד אותו במקום ולהיכנס בו. הרי אם המטרה של... אם רבי יהושע הראה כבוד, הוא באמת לא אמר את דעתו. וזה מה שרבן גמליאל רצה שתהיה מוסכמה שכולם חושבים, כמו שעזרא אומר, אז הרבן גמליאל היה צריך פשוט להגיד, יופי, מצוין, השגתי את המטרה שלי. למה הוא עקץ אותו חזרה? כן, בבקשה.
אני לא חשבתי על זה, אבל כנראה הבעיה היא דווקא שהוא משקר. זאת אומרת, אומרת, הבעיה היא שמישהו מסתובב ונותן פסק כנגדו, וברגע שואלים הוא לא אומר. אז זה הבעיה. פשוט, הנה, הוא לא מוכן להגיד את זה בפומבי, הוא לא מוכן לעמוד נגדו, אבל הוא חותר מתחתיו.
כן. או במילים אחרות, בואו. אתה פשוט ממשיך את הקו של מרים, אתה רק מעמיק את הבעיה שיש באותו מקום. כלומר, אם חושבים כמו מרים, בסדר? אני אוהב לחשוב ככה. שרבי יהושע באמת לא יכול להגיד את דעתו, רבן גמליאל יצר את האווירה הזאת, אבל מצד שני, מה רבן גמליאל עושה בסיפור? הוא בעצמו מנסה שהוא יגיד את דעתו, כן? כי למה? כי מה הוא מבין? אחרי שמה שמה שאמר, הוא מאוד מדבר אליי. שהוא מבין שזה שאנשים אומרים לך, עושים לך הצגה, אבל הם באמת לא חושבים כמוך. אז זה לא מה שהוא באמת רוצה, הוא באמת רוצה שמה הוא יעשה. כלומר, אם הפרשנות הולכת כמו הרך, שהוא פשוט חזר בו, או רשי בבחורות, חזר בו. הוא לא היה צריך בכלל, הוא הבין שהוא לא באמת חזר בו. כי אם הוא באמת חזר בו, שלום, תעזוב אותו. עכשיו יש ג'ודו באולימפיאדה. אם הוא עלה מזרון, בסדר, כי לא צריך גם לחנוק אותו, להרוג אותו, כן, נכון? העיקר שיפסיד, לא? לא, כאילו, אבל הוא כאילו הבין שהוא לא הרג אותו, כן, כאילו. אז יש פה אווירה שהוא מייצר, מצד שני, הוא בעצמו מבין שהאווירה הזאת היא אווירה של זיוף, או שיש פה איזה, עכשיו השאלה הזאת, של הזיוף או לא, היא תמשיך בסיפור בהמשך, בעוד יחידות, בעוד חלקים שלה. אם אתה באמת מכיר, או באמת אומר מה שאתה חושב, אם אתה תוכו כברו או לא, אנחנו נראה את זה לאורך הסיפור כולו, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מהותית. אבל יש פה באמת דבר פרדוקסלי, רבן גמליאל מייצר אווירה שרבי יהושע לא יגיד את דעתו, והוא יכרח אותו להגיד את דעתו. למה? כי הוא בעצמו מבין את הבעיה. כלומר, כל אבא שתפס לבן שלו משקר לו על אחד מהדברים שתיארנו קודם או דבר אחר, הוא בעצמו מבין שיש לו בעיה. הוא מבין את זה. שאלה איך מתקנים את זה? האם מתקנים את זה על ידי זה שאתה מכריח את הילד להגיד לך בפרצוף שהוא שיקר לך, ואם אתה מתקן את זה באמצעים אחרים, אני מציע לנסות לנטרל מראש את כל האווירה הזאת. אבל רבן גמליאל כאילו מבין את הבלוף שבאווירה, אבל הוא כאילו שבוי באווירה שהוא יצר או משהו כזה. רגע, למה הדבר הזה מוליך? כשרבי יהושע צריך לעמוד על הרגליים. כן, בבקשה. הרבה סבלנות, נצבד פה קודם, כן. סליחה.
אני חושב שיש פה איזשהו, כמו שאמרנו קודם, אבל רואים את זה שיש דיאלקטיקה בין הסיפור הזה של מנסים להמציא כאילו לסופח מה היה לך ואיזשהו שלב, כאילו אם אנחנו צריכים לצפה תחת החלטה שיהיה מיוחד, לא משנה אם זה בסיפור של המכיפור, זה לא אי אפשר שיהיה שני ימי כיפור, כאילו אחרת זה שני ימים. אז מצד אחד, כאילו אתה רוצה לברר מה היה לך, כאילו לתת איזשהו מקום לשיחה, בסופו של דבר, את אדם רוצה להגיע להפרטה, כפי שיהיה מיוחד. הרבה פעמים יש לזה איזשהו השפות. אז רבן גמליאל בעצם עומד במקום הזה, ואני מסכימה עם מיאל, אני מסכימה עם תומת שנאמר פה, שהוא לא מצליח לעשות את התשובה המיטבית. שמצד אחד, הוא רוצה, כאילו, הוא יש את השיחה, יש את האופציות, אבל מצד שני, כאילו, זה שיש מחלוקות, כאילו בסוף, גם זה בעייתי. והוא מנסה איכשהו להתגבר על זה, אני לא חושבת בצורה, כמו שאמרתי, אני לא רואה
שיחה. אבל פה מה שאת מוסיפה לדיון, זה בעיקר בסיפור בראש השנה, שמדובר בשאלות שצריך בהם הכרעה לאומית, שאי אפשר לקיים את זה שיש דעות שונות, מהלוח העברי, כולם מבינים, אמרת את זה יפה, וכל מי שלומד משניות ראש השנה רואה את זה, מאבקים ומצדוקים, כולם מבינים שחייבים לוח אחד לכולם, וצריך לשלוט בו, לכן הוא כל כך, עכשיו, אם נמשיך לתפילת ערבית רשות, אז לפחות פליישר ניסה, צריך כל אחד שיחשוב, אם זה מתיישב על ליבו, אז זה טוב. ופליישר ניסה להסביר למה רבן גמליאל רואה בזה נושא לאומי, הוא נושא שחייבת להיות אחדות, מה אכפת לו שהוא יתפלל מהירה והוא לא יתפלל מהירה, מה אכפת לו, כן? זה כאילו נושא להסביר שם כל הרקע של תקנת התפילות בעקבות החורבן, שהוא חשב שזה לא הולך להתקבל, אלא אם כן הסתכלו על הכל כחובה. כלומר, לא פעם להפוך ללאומי. בואו נראה את הסיפור השלישי, את הסיפור השלישי בבחורות, ונדבר עליו טיפה. אז מה אומרת הגמרא? בכל מקרה, פה מתחיל לפי הסיפור מרד בבית המדרש. כן, מה זה התורגמן? אז בואו נסביר. באותם ימים החדר היה גדול, לא היה רמקול, לא היה אמצעים להגברת קול, לא זה יותר מזה גם, אז לרב היה תורגמן, הוא היה לוחש לו את השיעור, והתורגמן היה לו כזה קול חזק, והוא היה אומר את השיעור. עכשיו אנחנו מכירים את ה... כולם הזמן פגשתי יהודי שהוא כותב נאומים של נשיא המדינה, אז אמרתי לו, אתה התורגמן של הנשיא? אז הוא אמר, לא, הנשיא הוא התורגמן שלי, כי אני אומר לו מה להגיד. חמוד, כן? הוא גיס של אחת מהמשפחות פה בקהילה. הוא באמת נשיא המדינה. טוב, אז, אבל, אז להגיד לרבן גמליאל הם לא יכולים, אבל מה בעצם הם עשו? הם נשקו את ה... את המיקרופון, בעצם מה שהם עשו, כן? ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד. זה נקרא, משכו את הקבל של המיקרופון, עכשיו שקט. השיעור נגמר ועמד, אמרי, בוא נראה, עד כמה נצער אבני זה? כלומר, הם באמת רואים את זה בלי שום ספק, לא כעניין פרטי בתפילת ערבית רשות, אלא הם, לפחות לפי המספר, איך הם קולטים את זה?
התנהלות ספציפית.
כן, עכשיו ודאי שמתם לב שיש פה מעבר שפה, מישהו שם לב לזה? עד עכשיו זה היה ב... בעברית, ועכשיו זה ביידיש, עכשיו זה בארמית, כן? משהו כאילו אומר שזו יחידה שאולי לא נכתבה, אולי, על ידי אותו מחבר, לפחות היא מתחילה יחידה חדשה. כלומר, יחידה ראשונה הייתה תיאור ההתנגשות, עכשיו מתחיל סיפור המרד שמסופר בשפה אחרת. מה אם הוא עד כמה נצערי ונזי? בראש השנה יש דקה ציירי, בבחורות במעשה דרבי צדוק ציירי. שמה זה? מעשה דרבי צדוק. פה צריך קצת להבין את ההשלכות הציבוריות או הגדולות של, של בכורות. יש שם סיפור שבכור זה נושא שהוא עם השלכות במוניות אדירות. בזמן הזה אין בית מקדש. אי אפשר להקריב את הבכור, אבל בכור הוא קדוש, קדוש מרחם. היות והוא קדוש מרחם, אז זה הקודשים היחיד שנשאר. עכשיו, בכור שנופל בו מום, אז מה דינו? פוקעת קדושתו, הוא מותר. הפיתוי להטיל מום או שיפול מום הוא אדיר, כמה עולה בהמה? לא מעט כסף, כן? הרבה כסף. אז כאן עולה כל השאלה, כל מסכת בחורות מלאה בזה, שם סיפור ענק, כלכלי, חברתי. מי מתיר בחורות? אם אנחנו, מי שמכיר את הסמיכה של רב בגמרא בסנהדרין, אז היו שם שלושה תחומים בסמיכה. אחד היה יורה שזה איסור ויתר, השני היה ידין, דיני ממונות, והשלישי, זה תיר בחורות. זה נושא ענק. עכשיו, כמה שם עולה השאלה אם הכהנים חשודים שהם מפילים מום בבחורות שלהם, מהסיבות המובנות, ושם עלתה השאלה האם יש הבדל בין חבר לעם הארץ. אם יש לך, אם יש לך כהן חבר, אתה לא חושד בו, כן חושד בו. רבן גמליאל אמר, כל הכהנים הם חשודים, ורבי יהושע אמר, אם הוא חבר, אני לא חושב בו. עכשיו גם כאן השאלה, האם הסיפור הזה, אנחנו מצליחים לראות אותו בעיניים ציבוריות, תחשבו בחברה חקלאית, שרוב האנשים מחזיקים בעלי חיים בבית, זה לא סיפור פרטי, פלויני אלמויני יש לו איזה בעיה, האם אפשר לתאר אותו ככה? זה בעצם השאלה, כן? כי אחרת הקו שניסית לפתח, הוא לא מחזיק. למה רבן גמליאל הכניס את כל האנרגיה שלו כזה, הכנס באלימות גם בסיפור של מעשה דרבי צדוק. וזה היה הרקע שם. ואני חושב שבחורות, אנחנו לא מבינים לגמרי את ה... כי אנחנו לא חווים את זה. זה סיפור כלכלי אדיר. זה משהו שהוא אופף את כולם. ככה אני נוטה לחשוב. אחרת אני לא מבין את ההתנהלות הזאת. גם כל מי שלומד משניות בחורות, רואה את כל ההתנהלות הזאת, סביב הנושא הזה, נושא אדיר. כן, בבקשה.
מה שאני חושבת זה,
כלומר, אולי זה חלק מהוויכוח, את אומרת. יכול להיות. כלומר, בלוח ברור.
אם אתה חושב שיש כזה פעם עמי, אז יש לך שיבות שיהיה שכולם יענו על אותו מקום. ואם אין, ואם זה באמת הוא נושא אישי, אם אתה חומד, אז כלומר, די עצמך, איך אתה חומד? כאילו, זה כמו הרחב חומדים כזה. האם זה נושא אישי, נושא לא אישי, כאילו, זה נושא גם בארץ, כאילו, בכל דבר. כאילו, איך אתה...
כן. אוקיי, יפה, כן, אבל אז פורץ מרד, מה הם אומרים? תא ונברא, בואו נפתה אותו, ואז יוצא, מתחיל מערכה מעניינת, והיא יוציאו מכרז חדש, אבל את מי בוחרים? מה נוקים לה? נוקמה לרבי יהושע הוא מועמד מצוין, נכון? לא טוב, למה? בעל מעשהו. הוא נוגע בדבר, הוא היה חלק מהפיצוץ, אז אי אפשר, צריך למנות אדם נקי מאינטרסים, אדם שלא חושדים בו שההתנהלות הזאת הייתה למען כבוד עצמו. נוקמה לרבי עקיבא, רבי עקיבא הוא באמת מועמד יוצא מן הכלל, למה? הוא גדול חכמי יבנה, הוא בעל המדרש, הוא מה העניין? דין מען איש לי דלת לזכות אבות, כאן רואים כאילו איך רודף אותו זה שהוא חוזר בתשובה, כאילו אתם מוזמנים ללכת לנחלו מנוחה ולראות איך זה ירדוף אחריך כל ימי חייך שאתה חוזר בתשובה. הוא בן גירים, הוא עד גיל 40 היה רואה צום, מה נלך עם כל האגדות, כן? אין לו זכות אבות, כלומר בחברה שמחשיבה ייחוס אבות זה חיסרון שאי אפשר לפצות עליו, אתה זה נגמר, אתה רבי עקיבא, אבל זה לא יעזור לך, כן? כלומר חברה של ייחוס, כן? איך אומרים אצלנו, אני יודע מה זה להיות מיוחס, אז אומרים, החלק הכי טוב ייחוס כמו תפוח אדמה, החלק הכי טוב באדמה. צריך ייחוס עצמי, זה מה שצריך. שמעתי פעם מסבא, זכרונו לברכה, שאבא שלו, אחרי שהוא התחתן, ההורים שלו התחתנו, אז ההורים שלו גרו אצל החותן, את רבי ליאור פיינשטיין, היו קוראים לו באירופה רבי אליה פרוז'נר, הוא היה הרב של העיר פרוז'ן, והוא היה דוד של רבי משה פיינשטיין. והיה לו אופי אחר מהסולובייצ'יקים שהם קצת קנאים או הרבה קנאים, והסבתא רבתא כאילו אשתו של רבי משה הייתה עם השכלה חושית והיא קראה ספרות רוסית, והיה לה בן דוד שאחרי זה היה סופר מפורסם שנרצח בגטו ורשה, יצחק קצנלסון, והוא היה שם אז, זה הסתובבו, ויום אחד יצחק קצנלסון פנה לרבי משה סולובייצ'יק ואמר לו, תגיד לי מי יותר גדול, פושקין או דסטייבסקי? אז רבי משה איבד את הסבלנות ואמר, נתן לו סתירה ואמר לו, רב חיים בריסק יותר גדול משניהם. החותן, רבי אליה קרא לו לחדר ואמר לו, תשמע לך, זה יפה מאוד שיש לך ייחוס, אבל ייחוס עצמי, כמו להיות מנש, זה יותר חשוב מכל הייחוס שיש לך. הוא כל כך נפגע, הוא ברח להורים שלו, היה שם סיפור שלם, כן? אז רב מרקוס, אתה מכיר את הסיפור הזה? מכיר, אוקיי. צריך ייחוס עצמי, לא צריך להיות מנש, צריך להיות דרך ארץ. אבל רואים, החברה שבנויה על ייחוס, כאילו, רבי עקיבא לא התגבר על זה, למרות שהוא ודאות הוא גדול חכמי יבנה. לא התגבר על זה. טוב, אז מה הם עושים? תראו מה קורה עם ייחוס. נוקמה לרבי אלעזר בן עזריה, דור חכם, כלומר, הם ידעו שייחוס לבד לא מספיק, אבל צריך גם חכם, אבל הוא כנראה לא חכם ברמה, הם יכולים לרדת ברמה רק שיהיה מיוחס. והוא עשיר, שזה גם מעלה גדולה אצלם. למה זו מעלה גדולה? כי זה נותן לו עצמאות, זה נותן לו, הוא לא תלוי באנשים, הוא לא צריך את הכסף, לא צריך להתחנף לאנשים. גם לפעמים אדם עשיר הוא אדם תקיף, הוא אדם עם מעמד, והוא עשירי לעזרה, ומסבירים הוא חכם, דימק של מפרק לי, טוב, ראש ישיבה גם צריך לדעת ללמוד, כן? גם היום תדעו לכם עם השינוי בהגדרה של תלמוד תורה בציבור הדתי לאומי, לא כל ראש ישיבה היום שהסדר הוא באמת, כאילו, בלי לרמוז, אבל כאילו שינו אותה, צריך להיות קריזמטי וכו', אבל הם ידעו שראש ישיבה צריך לתת שיעור כללי, כן? אז הוא צריך להיות חכם, דימק של מפרק לי, והוא עשיר, אני אמרתי דבר אחד, הגברה מציעה דבר אחר, דיית לי לפלוח לבי קיסר אפו עזיל ופלח, בקיצור הוא יכול לשחד את הקיסר, ואני יכול לשחד כמונו, הוא יודע לעמוד מולו, צריך תכונות מנהיגות, זה בעצם מה שנאמר פה. רב עזל הרבה היה מדבר על זה, leadership qualities, כך הוא היה קורא לזה, כך הוא היה מסתכל על אנשים, יש לו תכונת מנהיגות או אין לו, ילכו אחריו או לא, הוא ידע להוביל את העדר או לא, והדבר השלישי, והוא עשירי לעזרה, דעית לי זכות אבות ולא מצי אנישלם. פה נגמר עוד מערכה, עוד יחידה, שמתארים את הוצאת המכרז לראש ישיבה, רואים שאחד השיקולים שלהם, הם מחפשים ריבוי תכונות, גם חכם, גם מיוחס, וגם עם תכונות מנהיגות. כן, בבקשה. הוא כבר בחרב, בסדר? הוא לא בסיפור. טוב, עכשיו יש מערכה נוספת שאני מאוד אוהב אותה. עטו ואמרו לי, באו אליו במשלחת ואמרו לו, זהו, מינינו אותך על הרע. מיכלי למר דלאב ואירש מטיפתא. עכשיו הוא היה חכם, אז מה הוא אמר? אמר לו, איזיל ואימליך באנשי ביתי. אני הולך להתייעץ אנשי ביתי. מי הוא הלך להתייעץ? עם אשתו, עזב ואימליך בדוויתו. אמרה להתרוק המי חכמה, דילמה מה אברין לך? מולים מאוד מאוד פשוטות. מה היא אמרה לו? למה ממנים אותך? כי הם פיתרו מישהו, גם אותך יפטרו. למה לך? מה אתה צריך את זה? ואת מילים האחרות, ארגו אותו, יארגו גם אותך. אז מה הוא עונה? הוא עונה את התשובה שכל פוליטיקאי יום היה עונה. מה התשובה? אמר לי, להשתמש איניש יום אחד בקסה דמוקרה ולמחר לדבר. כלומר, יום אחד ישתמש אדם בקוס יקרה, אפילו אם זה ישתבר למחורת, לפחות מה הוא נהנה? יום אחד מהקוס. אז בוא נגיד ככה, מה יהיה מחר? יפטרו אותי, יבישו אותי, לא יודע, לפחות נהנה מהכבוד עכשיו. כן, ברש"י פה יש, הוא מתמודד עם גרסאות אחרות בסיפור, אומר רש"י, אחי גרסין, למה שקראנו זה גרסת רש"י. דילמה מעברין לך, אמר לו יום אחד בקסה דמוקה וחר. איבא, לא גרסין לן מעלים בקודש. כלומר, יש פה גרסה שרש"י יוצא נגדה, שהגרסה הזאת היא, שהוא אמר לה, משם רק עולים למעלה. לא, לפי הגרסה של רש"י, הוא יודע שאפשר לרדת מזה, אבל זה שווה את זה. הוא מחליט שהוא מעוניין. אמרה לי, לית לך חיוורת, סכל בראי, אתה, אין לך זקן לבן. במילים אחרות, אתה באמת חושב שאתה מתאים, תסתכל על עצמך. אומרת הגמרא, הוא יומה ברתם לישראל שני אהבה, זה כולם מכירים, התרחש לאיניסה והדרו לי תם לישראל דרי חיוורת, היינו דקאמר רבי לזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא בן 70 שנה. אני את הסיפור הזה למדתי עם קבוצת הנוער בקהילה בקיץ לפני שנתיים, הייתי קצת פחות לבן אז, שאלתי אותם, האם אני מספיק לבן להיות רב הקהילה? אמרו לי לא. אמרתי להם, זה מום עובר. ואני חייב להגיד שמאז התקדמתי, עוד לא הגעתי למדרגה שלו, אבל אני עובד על זה. בסדר, עוד כמה שמפו לזקן, ובסוף אני אוציא את כל השיער. בסדר, יהיה לבן. ומה שבעצם הסיפור אומר, הוא מנהיג גם צריך את אדם שמכבדים אותו, שיש לו מעמד, שמקבלים אותו, ומה לעשות, עולם השקר, זה כן, זה הזקן, זה החליפה, זה כן, זה חטא מתלבש, הוא לא צריך לזלזל בזה. עכשיו פה, לפי המערכה המסתיימת, שהוא מקבל על עצמו את התפקיד, למרות שלמה בעצם הסיפור הזה הצליח להעלות, את הבעיות שיש במינוי הזה. לנו, המינוי הזה הוא מינוי שהוא כבר בשלב הזה, מה בעצם אשתו אמרה לו? משהו שהולך להתקיים בעתיד. מה בעצם אשתו אמרה לו? זה מינוי
זמני,
זמני בלבד. קולדת את זה כאילו. זה מה שיקרה באמת בסוף הסיפור. רבן גם ללחזור בסוף. כלומר, המספר כבר מכניס, קצת שני, עכשיו למה זה מראש זמני? למה היא אמרה לו את זה? כי באיזשהו מקום אולי מה הסיפור הזה מנסה לספר. זאת שאלה שצריך לשאול אותה. כשרואים סיפור של מרד שבסופו של הדבר אנחנו כבר יודעים מה קורה בסוף, שהוא חוזר לכיסו, אולי הוא מה הסיפור מנסה להגיד. השאלה היא, את מי הסיפור מבקר, או אולי הוא מנסה להגיד את שניהם, אבל צד אחד הסיפור יכול להגיד, לא שווה למרוד ברבן גמליאל, כי בסופו של דבר הוא יחזור. כאילו, אולי, אחמר, אם הסיפור הזה מנסה לחזק את רבן, תראו, מרדו בו וזה לא עזר, או האם בדרך, על הדרך, מה הסיפור גם עושה? הוא מנסה להעביר את רבן גמליאל סדרת חינוך, כדי שרק מי שמקבל עצמו את הלקחים האלו ולומד אותם, רק הוא בסופו של דבר יכול להניג. אבל נגיד את זה אחרת, סגנון ההנהגה הראשוני של רבן גמליאל בסיפור, בעצם מה שנאמר הוא, הסגנון הזה לא, הוא לא קביל, הוא לא מצליח. אם רבן גמליאל יעבור, עכשיו אנחנו הולכים לראות את ההמשך, אם הוא יעבור איזה סדרת חינוך, אם הוא יפיק את הלקחים ויפנים אותם, אז ההנהגה שלו, כלומר הוא יחזור להנהגה בגלל שהוא עובר את המסלול הזה. זה לא שהמסלול הזה הוכח כטעות. המסלול הזה הוא מסלול הכרחי כדי לשמר את ההנהגה שלו. בכל מקרה, באותו יום, מה אומרת הגמרא? הם מחליפים את ראש הישיבה, ותראו מה קורה, תנא, כן.
עכשיו כשנצאים את התפקיד, אמרים את הגבר,
הנשיא הוא לא יהיה, הנשיא בבית דוד, אז אני גם אשתוק קצת מתפקת בזה, כי אתה תהיה ראש ישיבה בסדר, אבל אני מישהו אחר, השושלת של הבן אדם יהיה תמשיך.
אתה נוגע פה במוקש, בכל הסיפור, שאני דווקא חושב שהסיפור מטשטש את זה, או כי הוא רוצה, או כי הוא לא יודע, זה לא משנה כרגע. לא מאוד מאוד ברור אם הוא מת נשיא, לא מאוד ברור, אם מדובר פה על להעביר את השיר כלולי, אם מדובר פה על להיות המני, זה לא מאוד ברור. נכון, יש שרצו לעשות פה כל מיני דיוקי דיוקים, אני חוזר גם מה שאמרתי קודם, באופן ברור יש פה חוליות, יש פה חוליה עברית, חוליה ארמית, תראה מה קורה בחוליה הבאה, אתה אוהב שפות, לאיזה שפה עוברים עכשיו חזרה? תנה, אותו היום סיכור, פה עברנו לעברית, עברנו פה לעברית, מיד אחזור לארמית, לא לדאוג, כן, זה מעורבב. אבל יש פה תיאור שזה לא רק שהחליפו ראש, אלא בעצם זה רעידת אדמה בבית המדרש בכל ההנהגה שלו. בוא נראה אותו. על רקע החוליה הראשונה כדאי לנסות לראות על מה מדובר פה, זה אותו נושא. תנא, אותו היום, כסילקו לו שומר הפתח, נתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. פה עולה לפרק שאלה מאוד גדולה שנקראת מדיניות קבלת תלמידים. אם אנחנו פותחים את שערי בית המדרש לכולם, ואם אנחנו שמים שומר לפתח, אם אנחנו אומרים שלא כל אחד יכול להיכנס. אני מדבר כרגע מסיפור מפורסם אחר בספרות חז"ל, שומר הפתח בבית המדרש של שמעיה ואבטליון, על מה, איזה רקע הוא סינן את האנשים? יכול להיות כלכלית כסף. אתה משלב שכר לימוד, אתה בפנים, אתה לא, עכשיו, זאת שאלה גם היום, במוסדות חינוך. יש לך כסף לשלם שכר לימוד להרווארד, אז לכן המציאו, יש מנגנון אדיר של מלגות, אוניברסיטה וזה, גם ישיבות. זה מנגנון אדיר, גם כלכלי, לאפשר לאנשים, אבל כסף הוא חסם אחד בכל דבר בחיים, וגם בתחום הזה, בהשכלה. אתה יכול לשלם שכר לימוד, לא יכול לשלם שכר לימוד, כן? הסיפור כאן מדבר על שומר מסוג אחר. מה השומר פה בודק? הוא בודק כמה אתה תוכו כברו, הוא בודק כמה אתה צדיק. עכשיו זה מאוד אירוני הדבר הזה, כי מה היה ביחידה הראשונה בסיפור? בדיוק בעיה תוכו כברו. כלומר רבי יהושע חושב שתפילת ערבית רשות, אבל מה הוא אומר בשיעור? תפילת ערבית חובה. מי יצר את האווירה? אני חוזר להתחלה, שאי אפשר בבית המדרש הזה להגיד מה שאתה חושב. אני חושב שרבן גמליאל יצר את האווירה הזאת. תראו מה הוא עושה למי שחושב אחרת. אז רבן גמליאל חושב שהוא מכניס לבית המדרש שלו רק אנשים שתוכם כברם. כלומר, מה הוא מצפה מהתלמידים שלו? שהם יגידו מה שהם חושבים. איזה אווירה הוא יוצר? שהם לא יכולים להגיד מה שהם חושבים. והוא צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אני הכנסתי רק את האלה שאומרים את מה שהם חושבים, אבל הנה זה לא קורה, כן? יש פה איזו שיחה בין היחידות האלו סביב הנושא הקריטי הזה, תוכו כברו או לא תוכו כברו. אני יכול להגיד במה רצית להעיר מריאם? הוא מעניש את רבי יהושע שלא אמר את מה שהוא חושב, רק מה הוא לא שואל את עצמו? למה הוא לא אומר? את צודקת, כלומר, זאת אומרת, מצד אחד, רבן גמליאל, באמת, כמו למה הוא התעצבן, עכשיו קיבלנו פירוש חדש, למה הוא התעצבן על רבי יהושע? כי הוא רוצה שהוא יגיד מה שהוא חושב. רק מה הוא לא שואל את עצמו? למה הוא לא אומר את מה שהוא חושב?
אני למדתי אצל רב עמיטל, זכרונו לברכה, והוא היה כל הזמן אומר, אני לא רוצה עמיטל עם קטנים, אבל הוא גם היה אומר, יש הרבה ג'בלאות בסביבה, אם אתה חושב אחרת, לך לג'בלאות לפני שאני ישיבה, ואצלי ככה עושים, כן? ונסות לפענח על מה הוא אמר, לא רוצה עמיטל עם קטנים, ומה הוא אמר לך לג'בל, אי אפשר, מהסיבה הפשוטה, שאני חושב שהוא בעצמו לא ידע. כלומר, הוא היה אדם אימפולסיבי, בלי שום שיטה ברורה, הוא פעל לפי אינטואיציות, ואני זוכר מסיבת חנוכה אחת, לא נכנס פה לפוליטיקה,
מה זה תספר?
שהוא גילה לאחד מהתלמידים על הקיר כרזות של קמנה, והוא בא וגירש אותו מהישיבה בין הדמי, הוא במסיבת חנוכה, כן? הוא זכה לג'אבל אחר, ודברים אחרים הוא סבל, אני לא יודע להסביר, כן? במיוחד שהוא היה מתהדר, שהוא סובלני, כן? אני לא לגמרי יודע להסביר את העניין הזה, כמו, אני חושב שהוא בעצמו, לא הייתה לו שום שיטה, אבל את אומרת שיש פה משהו דומה. הוא מת על תלמידים שלא יחזרו על המילים שהוא אמר, מצד שני, עובדה שזה ככה מתנהגים בסוף, כולם נראים כמו, כן? מדברת פה על נושא מאוד טעון, גם להורים מאוד וגם למורים. מצד אחד, כולנו רוצים לחשוב שאנחנו גדלים ילדים עצמאיים, תלמידים עצמאיים. מצד שני, נורא מעצבן אותנו שהם לא כמונו ולא נראים כמונו, ומתלבשים אחרת מאיתנו, והם מתנהגים אחרת, ובטח זה תמיד עצלנות, לא שיש להם דעה אחרת. את לא מכירה את הבעיה הזאת, כאילו? כאילו... כולם צריכים לראות בדיוק כמו אבא, להתלבש כמו אבא שלהם, יש מדהים, כן? אנחנו חייבים לראות שאתם אנחנו מקנים מהם על כמה דברים? יכול להיות, יכול להיות. נכון, אתה מבינה? אמרת את כל הסיפור. אבל הסיפור הזה הוא פותח המון המון שאלות, כן? הרב נחום לם, במבוא לספר היובל שהוציאו לכבוד סבא שלי, הוא מספר שם כשהוא נער בן 19 או 20, הוא נכנס לשיעור של הרב, והרב הסביר איזה תוספות נורא נורא מסובך במועד קטן, ולמחרת הרב הצביע עליו ואמר לו, תסביר את התוספות. והוא חזר מילה למילה על ההסבר שהרב נתן יום קודם, והרב התחיל לצרוח עליו. והוא אמר לו, אתה יודע מה הבעיה איתך? כשאתה נכנס לחדר, אתה שם, מפקיד באיזה ארון את היצר הרע שלך, ונכנס רק עם יצר הטוב שלך. אתה צריך להיכנס לפה עם הרצון להיות אתה, לא לחזור על מה שאני אמרתי. ומה הוא היה עושה לו אם הוא לא היה מסביר כמו?
הוא היה צועק. הוא היה צועק.
הוא היה צועק. אתה רואה גם איזה, זה הרנגל, כוחות כברו. בוא נראה אם אצלו איך מתנהגים תוכו כברו. עכשיו אני יכול בהקשר לזה, אם כבר לא עושים, אם כבר הגענו לזה, שהרבה פעמים שמעתי את אבא זכרונו לברכה, מי שקיבל תלמידים, והוא היה מתייחס לזה כמו דיני נפשות, ממש. הרי השאלה אם אתה מקבל תלמיד או לא, יכולה להכריע במידה מסוימת, מי הוא ומה הוא? אז אם הוא לא בא אליך, הוא הולך לקרן ביחד, אבל אם הוא לא בא אליך, בגלל זה הוא עושה משהו אחר לגמרי. הנושא הזה הוא הלך בתחילה בשנות השנים שהוא קיים כראש ישיבה, הוא הלך לרבותיו ושאל אותם, מה הם ממליצים לו? והוא הלך לרב הוטנר, הוא הלך לברם סולובייצ'יק, והרב הוטנר אמר לו לקבל אסמך כישורים, וברם סולובייצ'יק, מי שמכיר את הביוגרפיה שלו מבין, אמר לו, אפס הישגים וכישורים, זה לא מעניין. רק דבר אחד צריך לעניין. מוטיבציה. רק דבר אחד צריך לעניין. הוא רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד. לא משנה אם הוא חכם פש, אם הוא... זה לא צריך לעניין אותו בכלל. עכשיו, ברון הגיע לזה, הוא גדל בבית שדיברו על האח הגדול, גדול הדור, ושתמדדו הישגים. וברון כאילו נשבע לעצמו, שהוא לא ימדוד אף פעם הישגים. זה לא עניין אותו בכלל, רק עניין אותו מעמד. היום גם כל המחקרים בחינוך מדברים על זה דרך אגב. עשו מחקר מאוד מעניין, קראתי אותו לא מזמן. לקחו שתי קבוצות של ילדים, נתנו לבקים פאזל ברמת קושי בינוני. וקבוצה אחת אמרו, זה מה שהיום כולם אומרים, וואו, איך אתם חכמים, אתם גאונים, איך הצלחתם להרכיב את הפאזל? לקבוצה השנייה אמרו, כל הכבוד שהתאמצתם כל כך להרכיב את הפאזל הקשה הזה. אחרי זה נתנו להם עוד פאזל, קצת יותר קשה. מה כל הגאונים בקבוצה של החכמים אמרו? אם אני לא אצליח, אז מה יגידו לי? שאני כבר לא כזה גאון. אז הם איכשהו התחמקו מלהרכיב את הפאזל. כל האלה שאמרו להם, כל הכבוד שאתם מתאמצים, אז מה הם אמרו? טוב, בוא נתאמץ עוד פעם. כלומר, כל מה שהיום שומעים, כל ההורים ילדים, אתם גאונים, צדיקים, חכמים, כל הכבוד, זה לא... צריך לתת להם משימות, צריך לדרבן אותם. עכשיו... זה אני אומר במאמר המסגר, אבל רבן גמליאל חי על תוכו כברו. עכשיו תראו איך הסיפור מתלתל, הסיפור לא, זה המון סיפור, אינו מכריעים חד משמעית מי צודק, אבל הסיפור פה כן כן רוצים, בוא נראה מה קורה. עכשיו עברנו למה? לארמית.
הו יום התווספו כמה ספסלי. אמר רבי יוחנן פליגי באבא יוסף בן דוסטאי ורבנן. אחד אמר התווספו ארבעה מהספסלי. כמה יושבים הכל ספסל לדעתכם? תכפילו. אחד אמר 700 ספסלי. הווה כחל שדעתי דרבן גמליאל. אמר דילמה חס ושלום מנעתי תורה מישראל. איך זולי בחלמי חיצבי חברי דמליאל קיטמה. כמו הראו לו קדים שהם מה יש בהם? אוויר, כלום. בעצם מה מנסים להגיד לו? יופי שנכנסו, כלומר, שאלת כמות מול האיכות, יופי שנכנסו המונים, אבל האמת, הם לא שווים כלום. אבל תראו מה אומרת הגמרא, ולאי, אהו לי איתו ודאי תודח זולי, ולחמו עליו קצת, אז הניחו את דעתו, אבל האמת היא, כלומר, מה מי שאוסיף את המשפט הזה רוצה לומר לנו, מה דעתו החד משמעית? להפסיק עם תוכו כבור, אבל צריך לשאול, גם, למה אני נגד זה? האם אני נגד זה כי זה לא נכון? אם אני נגד זה כי בעצם אין לך יכולת באמת לדעת מי תוכו כברו, מי באמת יודע? מי באמת יודע? מי נכנס? מי לא נכנס? האם אתה יכול לדעת? בכל מקרה, תראו את ההמשך, עוברים לו עוד מערכה, אומרת הגמרא, ההוא תנה עדויות בו ביום נשנית. היסטורית זה כמובן לא כל כך פשוט לשים את עדויות ביום הזה, אבל בכל מקרה, מה מסכת העדויות מייצגת? כלומר, למה מי שמספר את הסיפור רואה בעיני רוחו שעדויות מתאימה ליום כזה? כי עדויות טבעו שכולם נכנסים ומה הם אומרים את כל מה שהם יודעים. במקום שזה מנוהל על ידי איזה קורנית שמתנהל במסלול, עכשיו לא עומדים שבת, אחר עומדים זה, ומתנהל, כל אחד אומר משהו, זה מאוד מתאים לרעיון שפתחו את שערי בית המדרש, כן? גמרות אחרות ייתנו רקע אחר לעדויות. בכל מקרה, ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוע. שמת לאיזה שפה עברנו? עברית, כן, תודה. כן, שלא פרשוע. כלומר, זה ביקורת על כל ההתנהלות שם, ואף רבן גם איזה קטע מדהים, לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. פה מתחילה, באיזשהו מקום, מה מתחיל פה? התיקון שלו. דיינו, אני חוזר, זו שאלה שעולה המון בשיחות שם בבית הכנסת. האם אני פועל למען כבוד עצמי, או אני פועל למען כבוד שמיים? דיברנו זה הרבה על דוד המלך. כלומר, השאלה הזאת, שדוד מעלה את הארון לירושלים, השאלה אולי שעומדת שם היא, אם אתה מעלה אותו ככלי פוליטי, כי זה יעזור לך לבסס את המלוכה שלך, או אם אתה מעלה אותו, כי אתה אומר, ארון השם זה מקומו. האם אני אומר איך יבוא ארון אליי, האם אני אומר איך יבוא ארון למקומו. זאת שאלה לא רק לדוד, זאת שאלה לכל בן אדם. וגם השאלה עם רבן גמליאל, אם אתה פועל למען כבודך, אז אתה מעליבים אותך, אז מה אתה עושה? הולך הביתה. אבל אם אתה לא מונע עצמך מבית המדרש, איזה בושה זה הייתה להיות שם. וצריך גם להוסיף שבעולמם של חז"ל שלומדים על פה, המקום היחיד ללמוד הוא באמת בבית המדרש. היום אני יכול ללמוד בספר. אני חולה שבוע, לא בא לבית המדרש. בסדר, אז אני חרש לי את הספר. גם בבית המדרש אני שחקו ללמד מספרים. אבל בעולם האוראלי, בית המדרש הוא הלב הפועם, שם הכל מתרחש, לכן כל הסיפורים ששואלים מה חידוש על בית המדרש, אין דבר כזה לא לשאול מה לא היה שם. והרבה גם ליאל פה הוא מראה, פה מתחיל התיקון הראשון שלו, שהוא באמת פועל למען התורה ולא למען עצמו. כן, ודתנן בו ביום בא יהודה גר המוני לפני בית המדרש. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל, ולא פעם נאמר, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. כאילו, אתה יכול להגיד שהוא יכול. אמר לי רבי יהושע, וכי המון אומר במקומם הם יושבים? כבר עלה הסנחריב, מלך אשור ובלבל את כל האומות שנאמר, ואסיר גבולות עמים ותידותיהם שסותי והוריד כאביר יושבים. בכל בפריש נראו בפריש, דהיינו סנחריב, הרי המדיניות שלו הייתה לעשות חילופי מעברי אוכלוסין. אז אם אלה כל הישויות האתניות שהיו בתקופת המקרא, כולם התבלבלו. ועל זה ממשיך הסיפור ואומר, מה אומר גב לא כבר נאמר, ואחר כך חשיב את שבות בני עמון, נאום השם הוא כבר שבו. אמר לו רבי ישוע, אבל לא כבר נאמר, ושבתי את שבות עמי ישראל, ועדיין לא שבו, מיד יתירו לבוא בקהל. עכשיו בואו נחשוב רגע על הסיפור הזה, למה זה בדיוק קרה באותו יום?
כי זה אותו סיפור.
זה אותו שאלה, מה הסיפור פה?
הסיפור אם הוא הגר, שהוא לא תוכו כברו, אין לו יוכלוס ואין לו כלומי, הוא מותר להגיע. רבי ישוע אומר,
אני לא יודע מה בסדר הזה הוא ככה הייתי אומר אותו, אבל אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. דיינו, יש פה שאלה דומה. אתה רואה בן אדם, הוא עמוני, כתוב לו למצח שאני עמוני. אז לפי רבי רבן גמליאל מי הוא?
הוא המוני, ומה בעצם רבי יהושע מלמד אותו? שאולי הוא לא כמו שאתה חושב, או נגיד זה בצורה הבאה, רבי יהושע, אבל גם ליל בטוח שיש לו יכולת להגיד תוכו כברו, ומה בעצם הוא מגלה? זה לא, הוא היה המוני, הוא חושב שהוא המוני, אבל מה מתברר? שהוא לא המוני, הוא באמת לא המוני. רבי יהושע מלמד אותו שבני אדם הם לא מה שאתה חושב שהם. כלומר, השאלה הזאת, אם אתה קורא נכון אנשים או לא, היא עולה גם בסיפור הזה. אני אגיד מאמר מוסגר, שהרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, שכל דינים של שבעה עממים וכו', ואז הוא כותב, כבר עבד זכרם, זה עיר משה סולובייצ'יק, שאת המלחמה בעמלק הוא מביא אחרי זה, והוא לא כולל אותו עם הביטוי כבר עבד זכרם. ועל זה הוא אמר את הדברים שמאוד ידועים בשמו, שהעמלק לא עבד זכרו. כי עמלק לא עניין ביולוגי, אלא אויבי ישראל הם עמלק, אבל צריך להוסיף פה תוספת חשובה, לא לבלבל. ומוישה אמר, יש שתי פרשיות בתורה של מאבק בעמלק. פרשה אחת בשמות, שזה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ופרשה שנייה בדברים, שזה תמחת זכר עמלק לא תשכח. מה שרמוישה אמר, זה לא על הפרשייה בדברים, שהיא מחייבת להרוג את כל העם, ג'נוסייד, אלא על שמות, שזה מלחמה שהיא לא כוללת בתוכה להרוג את מי שאיננו חייל וכו', כן? אבל על זה הוא אמר את זה, שכבר עבד זכרם לא נאמר על עמלק. בכל מקרה, מה קורה לרבן גמליאל? הוא לומד פה איזשהו לקח, כלומר, התיקון שלו הוא גם בתוך הוויכוח שכל הזמן מעלה את שאלת תוכו כברו, ואז מה הוא מגיע לאיזה מסקנה? ונראה מה קורה פה במערכה הבאה. אמר המגל, הוא אילווה אחי אהבה. מה זה אילווה אחי אהבה? מה קרה לו? שפיטרו אותו, שהוא הפסיד בעוד ויכוח. כלומר, בכל מקרה, מה הוא מחליט? איזה ויפייסי לרבי יהושע. ופה יש מערכה לדעתי קורת לב. כמעט הלוויתי. חזינו להשיט את הלוויתי במשקרן. פעם ראשונה בחיים שהוא שבמקום שהתלמיד יבוא לבית המדרש ויש לו שומר, השומר הזה, מה שאנחנו הולכים לראות, הוא דו-כיווני. כמו שהוא לא נתן לאנשים להיכנס, והרבה גמליאל, מה קרה לו? הוא לא הסתכל מה קורה בחוץ. הוא בעצם, עם כל התוכו כברו שלו, לא הכיר את התלמידים שלו. מה זה להכיר בן אדם? להבין איך הוא מתפרנס, איך הוא חי, מה המצב המשפחתי שלו, מה הדברים שמציקים לו. הוא פעם ראשון, סליחה? הוא יושב מגדל השן, והוא רק בודק שכל, לא שכל, לא, סליחה, הוא בודק תוכו כברו, כן? אבל זה הדבר שמעניין אותו. אבל אם אתה מכיר באמת את האדם, אם אתה אכפת לך ממנו, והוא הולך לביתו של רבי יהושע, ומה הוא מגלה? הוא מגלה את בעיות הפרנסה, את הקשיים שיש לו. כי מטה לביתי, חזינו להשיט את לביתי דמשך, אני גם אוכל להגיד, זה גם יש פה משהו מטאפורי אולי, אבל לא רק הפרנסה, שהוא פחמי, אלא יש אנשים שהם באים לבית המדרש, אבל החיים שלהם האמיתיים בחוץ, הם מאוד מאוד קשים. אם אכפת לך, אם אתה יודע את זה אפילו, אמר לו, וואו, כאילו פתאום מגלה את אמריקה. מכותלי ביתך ניכר, אתה ניכר שפחמי אתה. רבי יהושע כבר לא מפחד להגיד לו, הוא חושב, אמר לי, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים, במה הם ניזונים. וזה בדיוק מערכה נוספת שמשוחחת עם תוכו כברו. אני יכול להגיד שאחד מהדברים ששבו אותי, כשהגעתי באלול הראשון שלי לנותניה, שמוד אהבתי זה, ביום הראשון של הזמן, תלמידי הישיבה מיוזמתם לקחו כלי מדבקות, כתבו את השם שלהם על המדבקה ושמו על החולצה, כדי שתלמיד שלא מכיר אותם ידע איך קוראים להם. נו, אהבתי את זה. אמרתי, זה יופי, כן. מה נזכרתי, אני אומר, אני מעביר פה ביקורת, ואני על עצמי. בשנים שהייתי בישיבה עם 500 תלמידים, ולא הכרנו את כולם, כאילו, ואפילו האמת, לא ניסינו להכיר את האחרים, כאילו, אני זוכר, ראה את עצמי אחרי זה, למה כשעמדת בתור לאוכל, לא עשית מנהג, בנם שעומד לידך, אתה יודע איך קוראים, להגיד, שלום, לי קוראים מאיר, איך קוראים לך? נעים מאוד, כן, אתה שיעור ב', נעים מאוד, אתה שיעור א', לא, זה לא עלה לדעת של מי, כי לא הייתה אווירה כזאת, היינו חכמים, אמרו שיעורים, כאילו, דבר, אבל זה מה שהסיפור הזה אומר, בית מדרש, שהוא לא מכיר את האנשים שחיים בו, שלא אכפת לו מהם, או קהילה, לא אכפת להם אנשים, לא יודעת מי הם, מה הם, משהו לא בסדר, משהו שם רכוב, ומנהיג, בטח מנהיג שחושב שתוכו כברו, הוא לא באמת יודע מה תוכו כברו. הוא חוטף פה על הראש מרבי יהושע, ואז מה קורה לו? הוא מבקש שהוא ימחה לו. אמר לו, נעניתי לך מחולי, לאש גחבה, עשה בשביל כבוד אבא פייס. מה דעתכם על ה... חזרנו פה בעצם ל... הייתי אומר לנקודה שבעצם רבן גמליאל באיזשהו מקום הוא צריך את הנשיא. למה הוא צריך את הנשיא? היחוס, כבוד אבא. הוא בעצם האדם המתאים לתפקיד, אלא מה הוא היה צריך לעבור כדי שמי שיש לו ייחוס הוא חייב להיות הנשיא? מה הוא חייב היה לעבור? את המסלול. עכשיו מצפים שהוא יהיה נשיא שלמד לקח, שיכהן נכון. עכשיו מגיעה בעיה קשה, מי צריך להודיע שהוא הולכים לשבור לו את הכוס היקרה? טוב, לא זו בן עזריה. אמרו, מה נזיל ולמלו לרבנה? קודם כל, מי יגיד לחכמים? כי פה צריך גם להרגיע. אמר לו, הוא כובס, ענה אזין לה. שלח לו רבי יהושע לבי מדרשה, מן דלביש מדה, ילבש מדה, ומן דלא לביש מדה, ימר לי למן דלביש מדה, שלח מדה, הכוונה, אל בשי. ופה רבי יהושע כאילו מקבל עצמו, כן, יש מיוחסים, ויש... ופה הסיפור, הוא כאילו, מי שרצה לקרוא את זה, זה בא להגן, שאף אחד לא יחשוב שאפשר להחליף. ואני חוזר, יש באמצע, הוא צריך לעבור תהליך למידה מאוד קשה. נכון, רבי ישוע בעצם, לפי המספר, חוזר לזה שזה יחידה חדשה, צריך לשאול כבר מה השרשור בין כל היחידות, כן? וממשיך הסיפור ואומר, אמר לו, עקיבא לרבנן, תרוקו גלי דלולייטו עבדי דרבן גמליאל ולצערו לרבנן. בית המדרש לא מאמינים. כאילו, בטוחים שהכובס הזה סתם עובד עליהם. וזה תרגיל של רבן גמליאל, לא מאמינים שמשהו אכן השתנה, ולכן אמר רבי יהושע, מוטב דעיקום ואיז לענה לגבי, ואתה תרח הבבא, אמר לי, מזה בן מזה יזה, ושאינו לא מזה ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה, ממך מי מערה ואפרך אפר מקלה. עכשיו כאן אני רוצה לשאול אתכם, מה ההבדל בין המשל של הכובס לבין המשל של רבי יהושע?
לא הבנתי את המשל של הכובס.
המשל של הכובס הוא כובס, אז על מה כובס מדבר? על בגדים. כלומר, להיות ראש ישיבה זה ללכת עם כפותל, או להיות נשיא זה ללכת עם, לא יודע, עם שטריימל מיוחד, אני יודע שהרב הזה שלהם שטריימל מיוחד, כן? הכובס דיבר על העניין של הבגדים, דיינו, מי שמילדותו קיבל את השטריימל המיוחד של הבנים של האדמו"ר, אז הוא צריך להיות זה שלובש את כתר האדמו"ר, ולא יכול להיות אדם עם שטריימל רגיל שיגיד לו, אני אפטר אותך. עכשיו, רבי יהושע אומר משל דומה, רק שהוא מעביר אותו ממה? מבגדים למזל, לטומאה וטהרה. אם נחשוב לרגע על זה בין המשלים, בגדים אפשר להתחפש, נכון. אני גם יכול לבוש את זה. אתם יודעים מה, אני ליטווק, אז מותר לי להגיד, זה בדיחה של מסנגדים. היו אומרים אצלנו ככה, למה אי אפשר להתחפש לרבה? אתם יודעים למה? כי אם תלבש טריימל וכפות ותלך עם מקל מכסף, ואם מישהו ילך אחריך כמו השמה שלך, לא התחפשת לרבה, אתה רבה. כלומר, המשל של הבגדים הוא משל שעדיין מכיל בתוכו את המתח של כל הסיפור, שאתה יכול מה לעשות? להתחפש. תוכו כברו. מה המזה אומר, התארה, מה היא אומרת? פה מדברים, האם אתה טהור או טמא? בעצם פה מדברים על מה שמתחת לבגדים. הרי מה צריך לעשות כדי להיטהר? צריך להוריד את הבגדים. צריך להיטהר באמת. כלומר, בסופו של דבר, רבי עקיבא שומע את כל הסיפור הזה עם הבגדים, עם התחפושות האלה, זה לא מדבר אליו. הוא אומר, עבדו עליי. או אני אגיד את זה במילים אחרות, לא יודע אם נכנס בסיפור, אבל אם הוא לא למד שום דבר, אז אי אפשר להחזיר אותו. אבל כשבא רבי יהושע ומדבר על מזה, ומדבר על זה שרבן גמליאל בעצם מה קרה לו, הוא עבר תהליך של טהרת הלב, אז אפשר להחזיר אותו. אלא מה, ממשיך רבי עקיבא, ורבי עקיבא שימו לב, הוא זה שנדחה, הוא זה שבאמת היה צריך להיות, מה בעצם גם הסיפור הזה אומר, מי באמת היה צריך להיות הראש ישיב ושם? רבי עקיבא. אז רבי עקיבא לא כל כך מהר מוכן שרבן גמליאל יחזור, כן, מה הוא אומר, בוא נקרא. אמר לרבי עקיבא, רבי ישוע, אני התפייסת, כלום עשינו, אלא בשביל כבודך, למחר אני ואתה נשכים לפתחו. מקבל את זה. אמרי, איך היא נביא? נבדל. נעברי גמירים עלין בקודש ואין מורידין. שזה ראיתם קודם ברש"י, הייתה גרסה שזה מה שהוא ענה לאשתו. יש ודאי דיאלוג בין היחידות. הלאה. נדרוש מר חד השבתא ומר חד השבתא. מה שאני ראיתי כל ימי כתלמיד ישיבה. היו שני ראשי ישיבה. שאחד היה דורש שבת אחת, והשני דורש שבת אחרת, אז מה הם אומרים? זה לא יכול לעבוד. אתה לקנויה, זה לא יכול להיות, כן? סיפר לי אבא שנות ה-70, אבא מיטל, אז היה הרבה מסתובב עם אלופי הצבא. אחרי מלחמת יום הכיפורים, הרב כאילו לקח על עצמו, האמת היא עוד מימיו במלחמת השחרור, כאילו לנסות להפיח איזה רוח אמונה, הייתה רוח נחיים גדולה בצבא, הוא היה ממש חבר של אלופים, ודבר אחד, אם לא הצליחו להבין, איך זה יכול להיות שהוא מתחלק בתפקיד עם עוד בן אדם? הרי כל הצבא בנוי על היררכיה, שכל אחד תופס תפקיד. לא הצליחו להבין. היום זה כבר בעוד מקומות. זה באמת פלא. כלומר, איך מתגברים על מידת הקנאה? אני רק אגיד שזה כתוב בסיפור, איך מתגברים על מידת הקנאה? שלא עובדים למען כבוד עצמך, אלא למען... אבל תדעו כמה זה קשה, כאילו כמה זה לא מתאים. כמה טבע האדם עובד על... התאווה הפנימית. יש סיפור מדהים בירושלמי ביומא. מפרישים כהן אחר תחת הכהן הגדול, אולי יקרה פסול. אז האם הם יכולים לישון באותו חדר? אז זה הופיע בבבלי. אז בבבלי, אין לי בבבלי, סליחה שאני לא... או בבבלי או בירושלמי. שהם לא יכולים לישון באותו חדר כי מפחדים שבלילה יבוא הכהן שצריך להחליף וירצח את הכהן הגדול כי לרשת את מקומו. וזה סיפור ההלכה הזאת שמוכנה להגיד בפה מלא איך מידת הקנאה אוכלת את האדם. או זה רגש טבעי שאדם שואף לתפקידים, שואף לכבוד, כן? אז זה מאוד קשה. פה הסיפור אומר, הדגל של שני ראשי ישיבה, זה לא עובד, כן? אז מה כן, אומרת הגמרא, אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבת רב לוזר בן עזריה חד השבת. אני צריך שיהיה מדרג, שידעו מי למעלה מי למטה. והיינו דמרמר, שבת של מי הייתה? כן? וזה שאלנו כל ימינו בישיבה, מי הראש ישיבה השבת? כן? אז מי ידענו את ההבדלים גם? זה מדבר 40 דקות, זה מדבר 10 דקות, זה מדבר מורכב ועדת טרגדיות, וזה מדבר על וורטים כאלה חמודים, של חסידים. בכל מקרה, באותו, סליחה? מתי ייגמר השבת? האם השבת, האם יהיה זמן ללכת לדייט במוצאי שבת? האם יצטרך להיגרר לזמן רבים אותם? עוד כמה דברים. בכל מקרה, זו הייתה שאלה. שבת של מי הייתה? של בלוזר בן עזריה הייתה. וכאן מופיע הסוף שמגלים את ה... ואתם מוזמנים, מגמר הזמן, אתם מוזמנים לחשוב עליו לבד. ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי הבא. מה? זה ביקורת? אולי יש לו זכות? תראה איזה תיקונים הוא עשה לבית המדרש ביבנה. בכל מקרה, כאן אנחנו מסיימים. בשבוע הבא אני מוזמן לחתונה של קליינרמן, אחרי זה יש לי איזה נופש. אני מציע שנצא לאיזה חופשה קצרה. משה, אתה רוצה להעביר שיעור בשבוע הבא?
יש לי שיעור.